שלום לכולם, אנחנו פה בביתו הקדוש של מרן הרב, עוד בתוך כל השיפוצים והרוח הירושלמית של חודש אלול. כבר ככה, כשמתקרב ראש חודש, כבר אני מתחיל להרגיש אותה מאז הילדות, כל פעם שמתקרב אלול, להרגיש את הרוח הירושלמית של אלול, זה דבר כל כך מיוחד. אנחנו עומדים לפני פרשת שופטים, וג' אלול ממש ביום ראשון הקרוב, אנחנו נקדיש את השיעור היום לכבוד יום פטירתו של מרן הרב, לכבוד ג' אלול. הנושא שלנו יהיה קצת לא שגרתי. אנחנו יודעים שמרן הרב דיבר הרבה על אחדות, וגם לימד גם לשלם מחירים לפעמים כבדים מאוד למען האחדות. אבל היום אנחנו נלמד על הגבולות של האמירה הזו דווקא, והנושא של השיעור הוא אליל האחדות. תגידו, אליל האחדות? איך הגעת? אז בואו נראה את הדברים. מקור א' לפניכם, תחילת פרשת שופטים, דברים ת' ז', שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לא תתה משפט, אל תתה את המשפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. עוד מעניין, שלא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא מסבירים, ולא תיקח שוחד, יש פתאום הסבר, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק, צדק, תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. זה חיים, זה ירושת הארץ, זה ביסוד הקיום שלנו, אשר השם אלוהיך נותן לך. ואז פתאום, לא תיטע לך אשרה כל עץ, כלומר עץ של עבודה זרה, אצל מזבח השם אלוהיך אשר תעשה לך. מה עכשיו נזכרת פתאום מזבח, פתאום לא לטוע אשרה אצל המזבח? מה העניין? ממשיכה התורה ואומרת, לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוהיך אשר תעשה לך, ולא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוהיך. את המזבח אל תעשה ממצבה, דהיינו שזאת אבן אחת, אלא תעשה אותה מזבח אבנים. אומר רשי, ולא תקים לך מצבה, מצבת אבן אחת, להקריב עליה אפילו לשמיים. כלומר, המזבח לא יכול להיות מאבן אחת גדולה, הוא צריך להיות מזבח אבנים, וכמובן צריך להבין מה העניין בזה. אשר שנה השם אלוקיך, אומר רשי, מזבח אבנים ומזבח אדמה ציווה לעשות. ואת זו, את המצבת אבן אחת, את המזבח שעשוי מאבן אחת, ואת זו שנה. למה? כי חוק הייתה לכנענים, ואף על פי אומר רשי, שהייתה אהובה לו בימי האבות, כן, שיעקב מציב מצבה וכו', בימי האבות הייתה אהובה לו המצבה, היו, כן, האבות כן עשו מזבח ממצבה, אז אף על פי שהייתה אהובה לו בימי האבות, עכשיו שנאה, מאחר שעשאוה אלו חוק לעבודה זרה. מאוד מוזר, כי בסדר, האבות, אז הקדוש ברוך הוא אהב אצלם את העניין של לשים מצבה, לעשות ממנה מזבח, אבן אחת. בגלל שעכשיו הכנענים הלכו, עשו מזה עבודה זרה, אז פתאום זה סנוי. זה קצת לא מובן, צריך להבין מה העניין בזה. התורה באה ללמד פה משהו. עכשיו, גם מה העניין? מה אכפת לך אם זה מצבה, אבן אחת, או מזבח אבנים? צריך להבין. אומר בעל הטורים, על המילה אשרה, לא תיטע לך אשרה, בגימטריה, דיין שאינו הגון. אומר בעל הטורים, בטח שאלת את עצמך, מה עושה הפסוק שלא תיטע לך אשרה כל עץ אצל שופטים ושוטרים, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, צדק צדק תרדוף, פתאום לא תיטע לך אשרה. אומר בעל הטורים, מסוד דברי חז"ל כמובן, אומר בעל הטורים, ותכף נראה אותם, אשרה בגימטריה, דיין שאינו הגון, שכל המעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה אצל המזבח, עושה עבודה זרה אצל המזבח. אשרה כל עץ אצל מזבח, בגימטריה רשע אצל צדיק. ותכף נראה את הממרה בגמרה, בואו נראה אותה, ואז נבין מה הכוונה רשע אצל צדיק. אומרת הגמרה סנהדרין, דף זין, עמוד ב', אמר ריש לקיש, כל המעמיד דיין על הציבור שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה בישראל. זה כמו עבודה זרה, למנות דיין שאינו הגון, שאין לו את הידע המספיק, שהוא לא בתלמיד חכם מספיק, שנאמר שופטים ושוטרים תיתן לך, וסמיך לא תיטע לך אשרה כל עץ. אמר רב אשי, ובמקום שיש תלמידי חכמים, כלומר יש שם תלמידי חכמים והוא ממנה אותו, למה? אני יודע, מקושר לשלטון, לא יודע, כאילו נטעו אצל מזבח, שנאמר אצל מזבח השם אלוקיך. עכשיו אפשר להבין את הבעל הטורים, אשרה כל עץ, אצל מזבח, בגימטריה רשע אצל צדיק. כלומר, כשממנים בן אדם שיש לידו תמידי חכמים, איך אומרים, שאוכלים אותו בלי מלח, ושמים אותו דיין, כי הוא מקושר וכו', זה נקרא לא תיטע לך אשרה כל עץ. זה במקום שיש תלמידי חכמים, כאילו נטעו אצל מזבח, כאילו יש מזבח, ואצל המזבח נטע את האשרה. עכשיו אנחנו מסתכלים, מבינים עכשיו לכאורה שיש קשר בלא תיתה לך אשרה אצל העניין של דיינים, שזה רומז לעניין של שלא למנות דיין שאינו הגון. עכשיו, ולא תקים לך מצבה, מה זה קשור? אבן אחת, ולא אבן אחת, אלא דווקא מזבח אבנים. למה לא אבן אחת? מה העניין בזה? הייתה אהובה, פתאום שנאה כי הכנענים השתמשו בה. מה התורה רוצה פה? עכשיו, שימו לי. אומר המדרש בדברים רבה ה' ו', לוקח המדרש את כל האמירה הזאת, לא רק לשופטים ושוטרים, אלא למלכות בישראל. וזה מאוד מעניין, כי כל הפרשה שלנו היא הפרשה של המערך הלאומי הישראלי השורשי המקורי. מלך, שופט, נביא, כן? כל המערך השוטרים, כל המערך הלאומי. אז פה אומר לנו המדרש מקור ב' דברים רבה ה' אות ו', שופטים ושוטרים. אמר רבך, בוא וראה שש מעלות היה לכיסא של שלמה. שימו להם. אנחנו דיברנו עד עכשיו על שופטים לכאורה. בא רבך ואומר, סליחה, רגע אחד, שש מעלות היה לכיסא של שלמה, שלמה המלך. מניין, שנאמר במלאכים א' פרק י', שש מעלות לכיסא. ובפרשה זו כתובים שישה דברים בלא תעשה, ואלו הם, לא תתה משפט, ולא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, שלושה. לא תיתה לך אשרה, ארבעה. ולא תקים לך מצבה, חמישה. ולא תזבח להשם אלוהיך שור וסה. מה זה עושה פה? מה זה עושה פה? תכף נראה את הפסוק, שור וסה שיש בו מום, אי אפשר לסבוח אותו להשם. מה אתה מוסיף את זה לכאן? צריך להבין, מאוד מוזר. אבל שימו לב, ממשיך רבה ואומר, הרי שישה לבים, כן? והיה הכרוז. עומד לפני כיסאו של שלמה. שלמה המלך היה בא, מגיע לכיסא הידוע, היה לשלמה המלך כיסא מאוד מיוחד, כן, סופרים על פורו נחוש, שניסה לקחת אותו, חטף, כן, זה היה כיסא עם חוכמת שלמה. עכשיו, הכיסא הזה, היו לו שש מדרגות, עד שמגיעים למעלה, היה כיסא עגול ומשנת, אבל עד שאתה מגיע לכיסא למעלה, יש שש מעלות. ששלמה היה בא לעלות על הכיסא שלו, שהכין אותו בחוכמתו, היה עומד כרוז, כן? וכיוון שהיה עולה מעלה ראשונה, היה קורז, הכרוז היה קורז. לא תתה משפט. שימו לב, איזה יופי. שלמה המלך מארגן לעצמו, כשהוא עולה על שש המעלות האלה, קרוז שקורא באוזניו, באוזני המלך. לא תתה משפט. ככה המדרגה הראשונה. הלאה. מעלה השנייה, שלמה המלך מרים את רגלו הקדושה למעלה השנייה בכיסא המיוחד הזה. היה קורז, לא תכיר פנים. שלישית, שלמה המלך עולה, אני מתחיל להתרגש כבר. אתם מבינים מה זה מלך בישראל? אני מה זה מלכות בישראל? מה זה, זה קומבינות, פריימריז, קבלני קולות? איפה אנחנו חיים? באיזה עולם נמוך יצרנו לעצמנו ולא בלית ברירה? לקחנו את זה עלינו, למה? למה? תראו מה זה מלכות בישראל, המלך. מסדר לעצמו את הכרוז, עולה על המעלה הראשונה, הכרוז אומר, לא תתה משפט. מעלה השנייה היה קורז, לא תכיר פנים. שלישית היה קורז, לא תיקח שוחד. רביעית, לא תיתה לך אשרה. טוב, פה זה כבר נהיה קצת מוזר, אבל לא לגמרי מוזר, כי בכל זאת אשרה אפשר לפרש את זה, שלא למנות דיינים שאינם הגונים. הלאה, חמישית, לא תקים לך מצבה. תגיד לי, מה, כל הזמן מקימים מזבחות? הקים מזבח, פעם אחת, בית מקדש שבנה שלמה, חלס, למה הוא צריך כל יום כשהוא עולה על הכיסא, על הכיסא שלו, כיסא המלכות, לשמוע במדרגה החמישית, לא תקים לך מצבה. מה זה המצבה הזאת? מה אכפת לך אבן אחת? ואם גם אכפת לך, אוקיי, בנית מזבח אבנים, שלום, למה זה דבר שצריך לשמוע אותו כל יום? מעלה החמישית, לא תקים לך מצבה. שישית, כשהוא עולה למעלה השישית, לא תזבח להשם אלוקיך, ומה זה? אז תראו איתי יחד מקור ג' בדברים י' ז' גם בפרשתנו, הפסוק הבא, מיד אחרי הפסוקים שקראנו, תחילת פרק י' ז', לא תזבח להשם אלוהיך שור ועשה אשר יהיה בו מום. בסדר? מבינים? צריך להביא את הדבר הכי יפה שאתה יכול להביא. לא מביאים את הבעל מום, טוב. כל דבר רע, למה צריך להוסיף את זה? כל דבר רע, כי תואבת השם אלוהיך הוא. אומר בעל התורים, כל דבר רע כי תואבת, אומר רבנו יעקב בעל התורים, לומר לך, כל המנבל פיו נקרא תועבה וסנוי. שימו לב, הבעל התורים מוצא פה רמז, לא תזבח, לזבוח זה כמו לקרב להשם. בכלל, כל הדיינות פה, השופטות פה, הדיינות והמלכות, שעליה גם קוראים את אותם ציוויים בדיוק, הכל זה בעצם מזבח, כי מזבח זה להתקרב להשם, והדיין צריך לקרב, להביא את השכינה לעם ישראל, לקרב את ישראל להשם, וכך גם השופט, השוטר, הנביא, וודאי שהמלך. אז ממילא הוא אומר ככה, לא תזבח להשם על כך השור בעשר ישיר יהיה בו מום, כל דבר רע כי תועבה. אתה אומר בעל התורים, דבר רע זה מנבל פיו, נקרא תועבה וסנוי. עכשיו, אנחנו לכאורה עומדים בסדר, אז מה עכשיו? אומרים לשלמה המלך, כל דבר רע, כלומר, אל תוציא מהפה ניבול פה חלילה, לשלמה המלך, זה מה שיש לך להגיד. מה זה הדבר הזה? כל דבר רע, מה רוצים להגיד פה? ולמה כל יום בבוקר, במעלה השישית, כשהוא עולה על הכיסא, לא תסבח, כל דבר רע. מה העניין? ושלמה המלך מארגן את זה לעצמו עוד. מה העניין? צריך להבין את הדבר הזה. טוב, יש, אמרנו שבתוך ששת הלווים הזה, יש לו אחד שהוא מוסבר ככה קצת יותר. הלו הזה הוא שוחד. ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. בואו נראה רגע מה ההסבר של העניין של השוחד. יש לנו שיעור שלם על העניין של השוחד באתר, אבל אנחנו היום, אתר שלנו רוח ירושלמית, אבל אנחנו היום ניקח משם אמירה, את האמירה היסודית. בואו תראו איתי ביחד מקור ד', כתובות קופי עמוד ב'. אמר רבה, מהי טעמה דשוחדה? מה הטעם של שוחד? אומר רבא, כיוון דקבילי שוחדה מיני, היא קרבה לדעתי לגבי, דעתו מתקרבת אליו, והווי כגופי. ברגע שבן אדם מקבל ממישהו משהו, הוא מתקרב אליו. ככה העולם בנוי, קנה לך חבר. אומר מלי רבנו יונה בממון, מה זה בממון? לא תקנה אותו בשוחד, זה לא הכוונה. אלא אתה יושב עם חבר ביחד, מזמין אותו לאכול, מתחבר אליו, מביא לו איזה מתנה, זה מקרב. זה עושה אותך ואותו, גוף אחד, אם זה לא במשפט, אם זה בחיים החברתיים, מצוין, זה מקרב, כן? אז אבק כגופי, ואין אדם רואה חובה לעצמו. כלומר, ברגע שהוא נתן לך מתנה, אתה והוא אחד, אתה על עצמך לא יכול לשפוט את עצמך בעין נקייה, טהורה, במבט ביקורתי, אמיתי. אי אפשר, בן אדם לא יכול לבקר, אדם קרוב אצל עצמו, לא יכול. אז ברגע שאתה קיבלת ממנו מתנה, אתה לא תהיה מסוגל לראות שום חובה לגביו. ממשיכה הגמרא, מהי שוחד? מה זה המילה שוחד? שהוא חד. השוחד עושה אותך אחד עם הבן אדם. אמר רב פאפה, לא לידון איניש דינה למאן דרחים לה, שלא ידון אדם דין למי שאוהב אותו, ולא למאן דסני לה, ללא מי ששונא לו. דרחים לה, לא חזי לחובה. מי שהוא אוהב אותו, הוא לא רואה לו חובה. דסני לה, לא חזי לזכות, הוא לא רואה לו זכות. לא הבנו. אנחנו הבנו עד היום, כן, במושגים של החבר'ה, כן, לא מתוך תורה, ששוחד זה משלמים לדיין, כדי שהוא ירמה. פה נשמע כאילו לא מדברים על רמאות, הם מתחילים להסביר לנו פסיכולוגיה. מה רוצים להגיד בזה? שימו לב, אומר רשי, מקור ד' שורה שלישית, בגמרא סנהדרין כף זין עמוד ב'. יש שם מחלוקת על עדות, האם אדם יכול להעיד לאוהבו או לא. אז אומרים רבנן, לא נחשדו ישראל על כך. מה פירוש? להעיד שקר משום איבה ואהבה. בעדות לא יכול להיות שיהודי יבוא בשביל שהוא אוהב מישהו, יעיד עדות שקר. הלאה. ודווקא בעדות פליגה, בעדות התנאים חולקים. אבל בדין מודו רבנן דה פסול לא לדון. למה? למה? אם אתה אומר שאהבה ושנאה לא תגרום לאדם להעיד שקר, אז היא תגרום לו לדון שקר? מה? איזה מין דבר זה? מסביר רשי, דה כיוון דה סני לי, לא מצי להפוכי בזכותי. הוא לא יכול להפך בזכותו. מה זה? מה זה הוא לא יכול? מה הכוונה הוא לא יכול? מה זה? בואו נמשיך. שולחן ערוכו של המשפט סימן ת', מאוד מאוד צריך הדיין להיזהר שלא לקח שוחד, אפילו לזכות את הזכאי. הוא כבר יודע שהאמת איתו באופן מוחלט, אין מה לדון, לא ייקח שוחד. אבל ברור שהאמת איתו, אז מה, למה לא? לא ייקח שוחד, אסור, הלאה. אומר אסמה, ספר מאירת עיניים, נושא הכלים על השולחן ערוך, שנאמר כי השוחד יהיה עבר, ודרשו רבותינו זל נוטריקון שהוא חד, שוחד שהוא חד, אחד. רוצה לומר שהנותן והמקבל נעשים גוף אחד, ואי אפשר להישמר שלא ייתה אחריו. רבותיי, פה אני רוצה להסביר את הדבר הזה. היה פעם הרב צבי פסח פרנק, היה הרב של ירושלים, ישב פה בבית הקדוש הזה, בחדר הקטן, בבית הדין של הרב קוק, היה יושב עם הרב. הרב צבי פסח פרנק היה חבר בית הדין של הרב קוק, וגם בסוף אגרות חלק א' כמדומני יש שם מכתבים של הרב פרנק לרב קוק, ששם הוא מתחנן שהרב יחזור מהר מהגולה באנגליה, כי כל הוועד הכללי וכל היישוב פה כולו בהתרסקות כלכלית גמורה, וכולם כבר חיים מהקופה של הציונות החילונית, ושיבוא ויושיע, כי הרב עצמו ברגע שהוא בא לפה הוא שולח מכתב לכאן לשם לרחבי העולם, כספים זורמים, ולמצא כל היישוב פה הסתמך על הכוח של הרב, עד כדי כך שאפילו אנשים שהיו מתנגדים לרב ופגעו ברב פגיעות חמורות, לא יודע אם יש להם עולם הבא בכלל, אנשים כאלה היו באים בסתר לרב אחרי שפגעו בו ומבקשים מכתב של הרב, כי הם צריכים איזה עזרה באיזה מקום בעולם, והרב היה כותב להם. הרב היה כותב להם. זה פשוט לא אפשר להבין את המידות הטרומיות של הרב, את המעביר על מידותיו. מכל מקום לענייננו, הרב צבי פסח פרנק פעם בא אליו, לא אומר מי זה, עוד יהודי ענק עולם, שגם הוא אחר כך היה הרב של ירושלים. בא אליו לדין. הוא טוען טענותיו, הרב פרנק פסק נגדו. בא אותו רב גדול, ואומר לו, רגע, אבל הגמרא פה, והראשונים כאן, והרמב״ם פה, והזה כאן, והזה שם, והרב פרנק עונה לו, והוא ממשיך עוד פעם, בסוף אומר לו הרב פרנק לאותו רב גדול, רב גדול, תמיד חכם, שאחר כך היה בעצמו הרב של ירושלים, הוא אומר לו, אי אפשר להסביר למי שלא מסוגל להבין, האיש הזה כל כך נעלב, התמיד חכם, אמר לו לרב פרנק, למה כבודו מדבר אליי ככה, מה, אני לא תלמיד חכם? למה אתה אומר לי אי אפשר להסביר למי שלא יכול להבין? אמר לו הרב פרנק, הרי לא נחשדו ישראל על כך, נכון? אלא מה? ברגע שאתה אחד איתו, השכל שלך פשוט לא עובד. נקודה. זה הכל. זה מה שמסביר רשי, שהוא אומר, גם מי שחולק בעדות לא יחלוק בדין. למה? כיוון שהוא שונא לו, לא יכול לראות זכותו. או כמו שאומר אסמה, שהנותן והמקבל נעשים גוף אחד, ואי אפשר להישמר שלא ייתה אחריו. זה לא ששוחד פירושו שהדיין קיבל כסף, עכשיו הוא ישקר, ישראל לא משקרים. ישראל לא משקרים בשביל כסף. זה לא הנקודה. הנקודה של שוחד זה מה שהתורה אומרת, שוחד שהוא אחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. אין לו עיניים לראות. אין לו עיניים לראות, זה הכל. אז אומרים, לא תתה משפט. מה, אתה חושב שהדיינים פה זה... מינו פה אנשים כאלה שמסוגלים לעשות משפט? לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. לא תיקח שוחד. למה כל זה? כל זה בעצם בא לומר... שעלול להיות מצב שמשום אחדות, משום קרבה, משום חיבור, אתה תגיע למצב שאין לך עיניים. גם אם תעשה כוונות ייחודים, תטבול במקווה, תמסור נפשך על לשפוט את הדין דין צדק, הוא לא יצא לך דין צדק כי אין לך מוח. כי אתה באחדות עם האדם הזה. משום שוחד או מטעמים אחרים. ברגע שאתה אחד איתו, אחדותי איתו, איבדת את השכל, אין לך כוח שיפוט. אז זה בעצם אפשר להבין את לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד. אבל אחר כך זה ממשיך, לא תיטע לך אשרה כל עץ. לכאורה מה זה קשור? הרי אמרנו אשרה כל עץ, רומז למי שממנה דיין שאינו הגון. מה זה קשור לאחדות הקלוקלת הזאת? אומר הכלי יקר, מקור היי, תראו איתי ביחד. ובדורנו, תראו, זו עדות כואבת, הוא מקצר, גם אנחנו נקצר. אבל צריך לדעת את האמירה הזאת, כי צריך להבין תורה ולדעת ממה להיזהר. ותזכרו ששלמה המלך סידר לעצמו, שכל פעם שהוא עולה על הכיסא, כרוז יקריא לו את זה. לא תתה משפט, מעלה שנייה לא תכיר פנים, מעלה שלישית לא תיקח שוחד, מעלה רביעית לא תיטע לך אשרה. מה זה? אומר הכלי יקר, ובדורנו כמה אשרות נוטעים בכל עיר ועיר, מה שנקרא דיינים מטעם. לא יבקרו בין במקום תלמיד חכם או לא, לא אכפת להם. שיש שם תלמיד חכם גדול, ענק, לא, לא מעניין. גם כי יהיה בעירו תלמיד חכם מופלא בתורה וחסידות, כל חוכמתו לא עמדה לו. כי על כל פנים כל אחד יבחר לו בקרובו או במחותנו, אשר יודע בו שהוא יחניף לו או יתנגד לסונאו, כלומר הוא בונה כוח, אתה מבין? אז הוא ממנה מינויים שלו, כדי שהם ישרתו אותו, אבל יש פה תמיד חכם עצום, עזוב, אני צריך אותו שם, הוא יגן, ישמור על האינטרסים, כן? ופרצה זו במילואה ברבת בני עמי, אשר לכבוד זרע אברהם, עת לקצר, אומר הכלי יקר, נקצר בעניין, לא נמשיך, אבל אומר בעצם, דע לך שאתה, ברגע שאתה, יש פה אהבה שמקלקלת את השורה, אז אנשים נוטעים אשרה, אשרה אצל מזבח השם, לוקחים אנשים שאינם הגונים, שאינם הגונים, וממנים אותם, ובוחרים בהם, ושמים אותם בתפקידים, למה? הוא אחד איתי, הוא אחד איתי. זה אותו הבנה של שוחד, נמצאת גם בלא תיטע לך אשרה. כל המינויים האלה הם מינויים בעצם של אחדות קלוקלת, של אחדות קלוקלת. ועכשיו שימו לב שהוא אומר לך, לא תיתה לך אשרה, אשרה זה עץ עבודה זרה. הוא אומר, דע לך, מינוי כזה זה בבחינת עבודה זרה. האחדות הזאת היא אליל אחדות, היא עבודה זרה של אחדות. כי בשם אותה אחדות הלכת ומינית אנשים שאינם אגונים, זאת עבודה זרה. טוב, עליו הבא היה, בששת הלווים, היה לא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוקיך. לא תקים לך מצבה, אז מה זה לא תקים לך מצבה? מה הכוונה מצבה? צריך להבין, מה זה? זה חיבור, בסדר, אז למה לא אבן אחת? שיא האחדות, מה רע בזה? ועוד, אחר כך מגיע עוד לב, שאמר, לא, במקור ג' לא תסבח להשם אלוקיך שור ועשה אשר יהיה בו מום, כל דבר רע. אז אמר לנו בעל הטורים, דבר רע מנבל פיו. מה זה קשור? מה? אתה צריך להזכיר לשלמה המלך כל בוקר? מה זה כל דבר רע? מה עומד מאחורי זה? אז שימו לב לדברי מרן הרב קוק על העניין של האחדות. מצד אחד אומר לנו הרב, שימו לב במקור וב, אגרות הראייה חלק ב', אגרת תף קוף מם א'. אומר לנו הרב, צריך להיות אכפת לנו מכל כללות ישראל. אנחנו לא יכולים להיות מפלגתיים, נוגעים רק בציבור שלנו, אנשי שלומנו. אומר הרב כבר אז, לפני 100 שנה, אומר הרב לפחות, אסור לנו להפריד ולפורר. אסור לנו לומר, פתוח מרכאות, זהו שלנו ואנו דואגים עליו, וזהו לא שלנו. סגור מרכאות, לא יאמן, שהרב כבר אז אומר להם. אתם יודעים איפה הציונות החילונית שואבת את כוחה להניג את עם ישראל? כי הם לא דואגים רק לאנש, הם דואגים לכלל הציבור, לוקחים אחריות על כלל עם ישראל בכל הבעיות, בכל מישורי חייו. ואנחנו, אתם, יותר נכון, הוא פונה לא משנה למי, אומר להם, אתם מתעסקים רק באנש, כן, זה שלנו, אנו דואגים אליו, זה לא שלנו. אומר הרב, כשנעסוק לפעמים בפרטים, בוודאי נפלה בין איש לאיש, בין סיעה לסיעה, לפי ערכם, אתה יודע, מה זה שוויון? שוויון הוא לא משהו טכני, כולם אותו דבר, לא כולם אותו דבר, זה תלמיד חכם, זה לא, אז אם אני צריך למנות דיין, אני מנה את התלמיד חכם, וכן הלאה. הוא ממשיך הרב, אבל כשאנו מתרוממים אל התוכן היסודי, כולל הכל, כשאנחנו מדברים על עם ישראל, שצריך לדאוג, כלכלה, שיהיה לאנשים פרנסה, לנהל את המדינה, וכן הלאה, אין אנו רשאים להבדיל בו בין טובים לרעים, כולם טובים. ועל דעת המקום ועל דעת הקהל הננו מוכרחים להתפלל עם העבריינים גם כן, ותקוות לבבנו שאנחנו מתפללים על עם ישראל צריכה להיות מקפת את הכל, את הכלל כולו ובכל הרחב. כלומר גם להתפלל על הפרנסה של עם ישראל, הכלכלה של, על הצבא של עם ישראל, על כל ערכי החיים. עכשיו שימו לב לדגש הבא, אומר הרב, להתפלל עם העבריינים אני אומר, אך לא להתחשב עם דעותיהם העברייניות, לא להזמינם במחיצותינו בתור פועלים ומנהיגים, אבל להתפלל, כלומר לדרוש בלב ונפש את שלום הכלל כולו וישועתו במובן היותר רחב. אומר הרב, אתה צריך לדרוש לשאול את שלום הכלל כולו, להיות אחד עם כל עם ישראל, אבל לא התכוונתי שעכשיו בשם האחדות תמנה לי אנשים כאלה שאינם ראויים. שכתוב בסוף, בלב השישי, לא תסבח להשם אלוקיך שור ועשה אשר יהיה בו מום כל דבר רע, הרשו לי לקרוא את זה בצורה טיפה שונה, כל דבר רע. אל תביא לי דברים כאלה, מנהיגים כאלה, שהם אנשים לא ראויים. למה שמישהו יעשה את זה? למה שמישהו יבוא וימנה מנהיג שהוא בכלל, לא יודע, רפורמים, דעות, עושה דברים נגד התורה? למה למנות? למה? שוחד שהוא אחד, זוכר? זה הלב של כל השישייה. כלומר, הבעיה היא בעניין הזה שבשם האחדות באים וממנים אנשים כאלה שהם דברים רעים. דברים רעים. עכשיו שימו לב, אז איך כל זה קשור למצבה? אז תקשיבו עכשיו לדבר המתוק הזה והמיוחד הזה. באה התורה ואומרת, מצבה פירושה אחדות מוחלטת, אבן אחת, ומזה לעשות מזבח והתקרבות להשם. אומרת התורה, כשאתה עושה אחדות של אבן אחת, השוות את כולם, ואתה לא מתייחס לעובדה שזה לא יכול להיות דיין, וזה לא מתאים להיות דבר, ואתה לא יכול להשוות את הבלתי שווים, כי אין לך, כמו שאומר רב מנחם מנדל מקוצק, אין לך דבר יותר בלתי שווה, מאשר להשוות את הבלתי שווים. זה אפליה הכי גדולה, לקחת אנשים לא שווים, ולהגיד שהם כן שווים. אתה בא ועושה לי פה אחדות שהיא מצבה. מה זה מצבה? אבן אחת, מוחלט. האבות הקדושים דיברו על המצבה במובן שהם יתקנו את העולם ויביאו אותו לתיקון העתידי וכו' וכו'. אבל אתה בא ואומר לי, הגענו לתיקון עולם, אחדות, ובשם האחדות נמנה דברים כאלה שפועלים נגד התורה ועושים דברים איומים ונוראים, ומצבה, אבן אחת. אומרת התורה, זה לא אחדות, זה עבודה זרה זה. אני רוצה ממך אחדות של מזבח אבנים. כלומר, כולם ביחד, מתפללים ביחד, הולכים לצבא ביחד, לומדים תורה ביחד, דואגים אחד לשני, עוזרים זה לזה, מתפרנסים, חיים ביחד, עמך ישראל, אוהבים את כולם. אבל כשאתה עושה מזבח, כשאתה ממנה דיין, כשאתה ממנה דבר, כשאתה ממנה מנהיג, אתה, אל תעשה לי פה מצבה, אבן אחת, הכל אותו דבר, לא, אלא תעשה לי אחדות של אבנים, אבן כזאת, אבן כזאת, אבן כזאת, כל אבן עם האופי שלה, כולם דבוקות יחד, מייצרות מזבח, אבל לא מצבה, לא אבן אחת שאין בה שום הבחנה, יש הבחנה, ועם ההבחנה, כולנו עם אחד, וזה בעצם לא תשים לך מצבה, זה, ולא תקים לך מצבה, מצבת אבן אחת, אומר רש"י, להקריב עליה אפילו לשמיים, אל תעשה את זה. למה? זה אומר, אני רוצה מזבח אבנים, את זו שנה, כי חוק הייתה לכנענים, עשו מזה אלילות. מה האלילות הייתה? כולם אותו דבר, כולם שווים, השטיחו את פירמידת התיקון, ממש כמו שעשתה אחרי הפגנים, באה הנצרות, עשתה אותו דבר, כל העמים שווים, כולם אותו דבר, שתי מדינות לשני עמים, כולם אותו דבר. כשאתה בא ומתנהג באותה התייחסות, בתוך עם ישראל, ולא רק בתוך עם ישראל, אלא בתוך ציבור שכביכול לקח עליו להוליך את תורת הגאולה, את תורת ארץ ישראל, ואתה בשם המולך של האחדות, אומר לי, כולם אחד, נמנה אחד שבכלל לא שומר, לא ירד, בכלל לא שומר שבת, שמים לי אותו בראש. תגיד, השתגעת? מה זה הדבר הזה? לא תקים לך מצבה, זה לא אחדות, זה אליל. לא תיטע, וגם לא תסבח, שור עשה אשר יהיה בו מום, כל דבר רע, כל דבר רע. אל תמנה לי מנהיגים שאינם אגונים בשם האחדות. כשאתה יוצר אחדות כזאת, אתה נכנס למקום של שוחד. מה זה שוחד? אחדות שמעברת. אחדות שמעברת עיני חכמים ושמסלפת דברי צדיקים. איך זה קרה? אנשים שואלים, איך זה קרה לנו? איך הגענו למקום הזה? אליל האחדות. אליל האחדות. זה מה שקרה. אני אספר לכם ככה, אתמול בערב, אני רואה על הצג, מתקשר, אחד מגדולי הדור מתקשר. טוב, בסדר, לא, בדיוק לא עניתי, ולא זה, אני מתקשר אליו אחרי דקה שתיים. אומר לי, לא, זה כנראה בטעות. בסדר, אבל כיוון שכבר דיברנו, נתן ככה, נתן לי דרשה, איזה 10 דקות, רבע שעה דיבר, והוא אומר לי, באים אליי, אומרים לי, אחדות, אחדות, אחדות. אני אומר להם, מה זה אחדות? אחדות צריכה להיות סביב רעיון אמיתי. אנחנו לא מדברים על אחדות בבית, אחדות בחברה, אנחנו מדברים על אחדות במנהיגות, אחדות סביב דיין, סביב מנהיג, פוליטי, חברתי, ציבורי. אחדות צריכה להיות סביב רעיון אמיתי. אם זה לא סביב רעיון אמיתי, הוא אומר לי, זו עבודה זרה. הנה, בדיוק מה שהיינו פה. לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך. אני יודעת, אומרת התורה, שכוונתך לשמיים. אבל כשאתה עושה מצבה אחת, שוויון שאין בו שום הבחנה, מי איש תורה ומי לא, מי נאמן לערכי תורה ומי עושה הפוך מערכי תורה. אין שום הבחנה, כלום, אפס. כולם שווים, זה מצבה, זה אבן אחת. מזה לא מקימים מזבח. מזבח עושים מאבנים. אבנים שכל אבן יש לה את האיכות שלה, את האופי שלה, והן דבוקות יחד. אבל כשאתה בא לייצר מנהיגות, ואתה עושה אותה על בסיס מצבה, אבן אחת, זו עבודה זרה. אל תעמיד לי דבר רע. ואנחנו בעצם בדבר הזה שואלים את עצמנו, איך זה הגיע? כאילו, מדברים על אחדות אחדות, וזה לא, זה טעות כל הדיבור הזה, זה מגיע לכאין עבודה זרה, הרי אף אחד לא מתכוון לעבודה זרה, זה מגיע לכאין עבודה זרה, ואנחנו גם רואים שהאחדות הזאת מה גרמה, זה מעבר עיני חכמים, ומסלף דברי צדיקים, רואים בעינינו לאן הגענו. אז אם זה, והם לא רואים, זה לא שהם טועים או שהם מתכוונים לרע, כל כוונתם לשמיים, צדיקים תאורים, אבל ברגע שאתה אחד, אין שכל. לא רואים, לא ניתן לשפוט, לא נחשדו ישראל על כך. אף אחד לא העלה בדעתו שמישהו ישקר בשביל שזה אוהבו או זה שונאו. אבל פשוט העיניים שלך לא רואות. למה? כי יצרת פה אחדות של מצבה. אז שמת מצבה על כל הדרך, על כל האידיאולוגיה, על כל האמת של התורה. אבל למה? הרי דובר פה אנשים טהורים, חכמים, צדיקים, עליונים, גדולים. מה הולך פה? אדוני, שוחד פירושו אחדות קלוקלת. עשית מאחדות אלילות, עשית את האחדות לא אבנים, מזבח אבנים, אלא מצבה, אבן אחת, קיבלת דבר רע. אומרת לנו התורה בהמשך הפרשה, שאנחנו מנסים להבין איך זה הגיע, המקור זין. בדברים כף, פרשת שופטים שלנו, כי תצא למלחמה על אויביך. עכשיו פה זה על אויבים ואנחנו בתוך עם ישראל, אבל אני חושב שמאבק גם בתוך עם ישראל, יש בו סממנים בכל זאת, נכון, זה באהבה, זה מתוך רצון להיטיב לכולם, אבל מלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב אב, עם רב ממך. מסתכלים, אומרים, בוא נע, אנחנו קטנים, אנחנו לא מסוגלים לעמוד מול העוצמה הזאת. לא תירא מהם, אומרת התורה. כי השם אלוהיך עמך, עם המהלכה מארץ מצרים, והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, שמה ישראל, זה כמובן בדילוגים, שמה ישראל, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם, נלחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. כמובן, אין כאן פה כוונה לאיזה מלחמה הזויה, כוונה פה יוצאים למלחמה, אבל יחסי הכוחות לא בריאים, כמו מלחמת ששת הימים לדוגמה, אין, היחסי כוחות לא נראים טוב. אז אנשים נכנסים לי לפחד. בא הכהן ואומר להם, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו, אל תארצו פניהם, השם אלוהיכם, ההולך עמכם, נלחם לכם. צריך להאמין שהשם נלחם עבורנו. אומר רשי, שמח הכתוב יציאת מלחמה לכאן, לומר לך, אם עשית משפט צדק, אתה מובטח שאם תצא למלחמה, אתה נוצח. וכן דוד, הוא אומר בתהילים קופיוטט, עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לעושקיי. סוס ורכב, בעיני כולם, כסוס אחד. סליחה, בעיניי כולם, כל מה שאתה רואה גדול, מפחיד וזה, כולם כסוס אחד. עם רב ממך, בעיניך הוא רב, אבל בעיניי אינו רב. מה אומר פה רשי בעצם? אומר רשי, תדע לך, אתה יוצא למלחמה. לכאורה אתה אומר, אין לי כוח. איך אני אנצח? אומר רשי, למה זה נשמח בפרשת שופטים? למה? לומר לך שאם עשית משפט וצדק, אל תחשוש, אתה נוצח אפילו, אתה גם נוצח, זה לא חייב להיות מיד, יכול להיות שיקח כמה שנים, בסופו של דבר אתה נוצח. למה? כי עשית משפט בצדק. שימו לב לעומק של הדבר הזה. אם אתה לא באת בשם אחדות קלוקלת, אם אתה לא עשית מצבה אחת, אם הבנת שאחדות אין פירושה, כמו שומע הרב קוק באיגרת תקוף ממא שראינו, אין פירושה עכשיו להעמיד בראש מנהיגים עבריינים. אמרו להתפלל את העבריינים, אומר הרב. לא אמרנו לשים אותם פועלים, אנשי עשייה, אנשי מעשה, מנהיגים. לא, מה פתאום? עבריינים, מה פתאום שיהיו מנהיגים? אבל להתפלל איתם ביחד. צריך להבין את ההבחנה הזאת. אז אומר פה רשי, אם אתה במשפט צדק שלך לא בונה אותו על אחדות קלוקלת, אלא אתה יודע באמת לבחור דיינים הגונים, למנות אנשים ראויים, לא לבוא ולהיות אחדות ולאבד את השכל ולא לשים לב בכלל, המוח שלך כבר לא יעבוד, תבין. אם אתה תעבוד כל הזמן בשיטה הזאת של אחדות, 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 לא משנה, שמים את הרפורמה ממשרד החינוך, אחדות, מכניסים את כל הנטיות ההפוכות לכל הבתי ספר, אחדות, בנות בצבא בצורה שפוגעת בכבודן של בנות ישראל, אחדות, בנות בטנקים, לא רלוונטי, אחדות, 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 מה זה פה? מה, אנחנו נהיינו עובדי עבודה זרה של אחדות? מה זה הדבר הזה? זה שטות שבלתי נתפסת, אומרת התורה, ולא תקים לך מצבה. זה מצבה זה, אחדות כזאת היא עבודה זרה. זה מה שהיא. אז אומר רשי, אם אתה לא עשית עבודה זרה כזאת, אז אתה נוצח גם עם רב ממך. ופה נמצאת נקודה, שהרבה אנשים מסתכלים ואומרים, שמע, אין לנו כוח, הוא יש לו כוח, בוא ניקח אותו שכיר חרב, בוא ניקח אותה שכירת חרב, בוא זה, תחיל לעשות שטויות. אדוני, עשית משפט וצדק, בל תניחני לעושקיי. לא עשית משפט וצדק, התרסקות מוחלטת. אומר אור החיים הקדוש מקור זין, שורה שישית בערך, כי השם אלוהיך עמך, פירוש, הן אמת, אומר רבי חיים בן עטר, הן אמת, אם היית בא למלחמה בכוחך, אין בך כוח לעמוד במלחמה זו, נכון? אתה צודק? אתה צודק, אם ניקח את זה למאבקים פנימיים, הם מחזיקים בכל מוסדות השלטון, שירותים החשאיים משרתים אותם גם בפוליטיקה שלהם, הם הכל בידיים שלהם, אין בך כוח לעמוד במלחמה זו, אבל כיוון שהשם אלוהיך עמך, כוחו גדול להצילך, כי כשבא אדם להיטהר, ימינו יתברך מקבלתו, ונדבק להשם, והוא יכניע מיצריו, וגמר עומר המעלך מארץ מצרים, למה הזכיר את זה? כי זה מופת חותך, כי השם מפרק הקליפה מן הקדושה ומבררה, והוא סוד העלאת ישראל ממצרים כידוע ליהודי כן, וזה לך עוד כדי שתתחזק במלחמה. כלומר, בסופו של דבר צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מפרק את הקליפה. אתה מסתכל על הקליפה, הוא אומר, תקשיב, הם בעוצמות, הם השתלטו על כל המערכות, זהו, הלך העסק, אנחנו הוכרחים פה איזה שכיר חרב, אנחנו הוכרחים להתאחד עם אנשים שלא אמורים לשים אותם, הם בכלל לא בדעות שלנו, למה? איבדו את הצפון מרוב פחד מעם רב ממך, אומר אורח חיים הקדוש, אנוכי השם מעלך בארץ מצרים, תזכור, השם אלוהיך עמך, עמך, המעלך בארץ מצרים, תשים לב טוב טוב, הקדוש ברוך הוא מפרק את הקליפות. הוא מפרק את הקליפות. שמעתי מהרב דוב ליאור שליט, האמירה מאוד יפה. הוא אומר, בהלכות תשובה, הרמב״ם מדבר הרקע ידוע, כל התשובה, אין מצוות תשובה אצל הרמב״ם, אלא הכל זה הפרטים של התשובה. חרטה, קבלה לעתיד, וידוי, במרכז התשובה, מצוות התשובה זה הוידוי. התשובה עצמה, לא נזכר כמצווה התשובה עצמה, למה? אומר הרב ליאור, זאת הבטחה. אומר שלפי הרמב״ם יש הבטחה, ישראל יעשו תשובה. זה מאוד מאוד מזכיר לי דברי אור החיים. אומר אור החיים, אתה זוכר את יציאת מצרים? פעם ברח עבד ממצרים? פעם חוץ מהגר שיצא ממצרים, מישהו, איזה עבד ברח פעם ממצרים? זה היה מקום מומחים בעבדות, זהו. נכנסת שם, אין לצאת. One way ticket, כמו שאומרים. זהו, אין החוצה. אבל השם הלכה מארץ מצרים, למה? כי השם מפרק את הקליפה מן הקדושה ומבררה. אז אל תפחד, יש הקדוש ברוך הוא. הלאה, אומר המשך חוכמה, לא תירא, כי השם המהלכה מארץ מצרים, פירושו. על פי דברי הירושלמי, ריש פאה, הירושלמי בפרק א' הלכה א', במסכת פאה, אומר כך, שדורו של דוד, כולם צדיקים היו, ועל ידי שהיה בהם דיל תורין, היו נופלים במלחמה. שימו לב, כי את המקור הזה הרבה מביאים, צריך אחדות, הנה תראה, דורו של דוד היו צדיקים, אבל מה, היו מדברים לשון הרע וכן הלאה, אז כיוון שהיו דיל תורין, אז היו נופלים במלחמה. אבל דורו של אחאב, עובדי עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היו בהם דילטורין, היו יורדים אל המלחמה ומנצחים. וזה בעת שאילן מארץ מצרים, אומר המשך חוכמה, היו עובדי עבודה זרה, כמפורש ביחזקאל כף ח', ואת גילולי מצרים לא עזבו. ולא היה בהם דילטורין, כמבואה במחילת הפרשת בו. גם יוצא מצרים, אומר משך חוכמה, היו כמו דורו של אחאב במובן מסוים, שגם הם היה בהם עבודה זרה, מההשפעה המצרית, אבל מה, גם הם לא דיברו דילטוריה. כתרוגים ולשון הרע וכו'. וזה שאמר שאף אם אתה נמוך במדרגה כמו שאילוך ממצרים לא תראה מהם, למה? אם אתה באחדות, הנה עוד פעם דברי דבר תורה של המשך חוכמה ענק עולם, כן? שרב אברום זצל היה אומר לנו, אני ציוני בגלל המשך חוכמה, זה על האבננזר, היה אומר, הם היו ציונים, גם אני, גם היו גדולי הדור, משך חוכמה, ענק עולם. אומר רב מר שמחה, אומר לנו, תשמעו טוב, אתם כמו יוצא מצרים, אתם באחדות, אתם תנצחו. אז הנה, אתה רואה? יש אחדות, מנצחים, צריכים אחדות. ככה, דרשות על גבי דרשות. צריכים אחדות, יש אחדות, מנצחים. אדוני, צריך אחדות, נכון? אחדות בעם ישראל, אמת. אהבה גדולה, אבל אהבה של מזבח אבנים, לא אהבה של מצבה. אחדות של מזבח אבנים, אבן, עוד אבן, עוד אבן, מדביקים את הכל, מזבח להשם. לא מצבה אחת. אל תקים לי מצבה, לא תסבח להשם אלוקיך, כל דבר רע, אל תביא לי דבר רע, אל תעמיד לי אנשים שאינם אגונים בשם האחדות, זה עבודה זרה, זה מצבה, זה עבודה זרה, זה לא תיתה לך אשר רק כל עץ, אצל מסבח השם אלוקיך, זה שלמה המלך, הכרוז היה עומד וקורא באוזניו יום יום, תשים לב שאתה לא ממנה דיין שאינו אגון. תשים לב שאתה לא נכנס לאחדות עם אנשים שאינם אגונים ומאבד את השכל שלך. תשים לב שאתה לא ממנה דברים רעים, דיינים שאינם ראויים, מנהיגים פוליטיים שאינם ראויים. תיזהר כי אתה תאבד, יעבר עיני חכמים, יסלב דברי צדיקים. זאת אחדות שהיא עבודה זרה. זו לא אחדות. אחדות זה מזבח אבנים, ביחד בבית הכנסת, ביחד בקהילה, ביחד בלעזור אחד לשני, ביחד בצבא. אבל אומר הרב, באיגרת תקוף ממא להתפלל את העבריינים, אני אומר, אבל לא למנות אותם מנהיגים שעומדים בראש. מה, הדבר הזה לא מובן? זה כל כך בסיסי, כל כך פשוט. עכשיו, מה, עכשיו, דבר נוסף, שהוא בעצם גורם לנו לכל הבלבול הזה, ושהוא הביא אותנו, הרי רש"י אומר לנו, למה נשמח כי תצא למלחמה, ואתה נוצח, כן? ראית סוס ברך אברהם, ממך לא תירא מהם, אתה מנצח, למה זה? אומר, משום שעשית משפט וצדק, אם אתה נשמר מאחדות קלוקלת, ואתה ממנה דיינים הגונים, מנהיגים הגונים, שם בראש את האנשים שהם דברים טובים, אתה בונה אחדות של מזבח אבנים, לא אחדות של מצבה חסרת הבחנה, אז אם אתה עושה כך, עשית משפט וצדק, בל תניחני לעושקי, אז אתה תנצח, בזה זה תלוי. אנשים אומרים, מה שהכי חשוב עכשיו, זה אחדות. אחדות תביא לנו את הניצחון. תגידו, כבר 3 מערכות בחירות, אחדות, 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 הביא לנו משהו? קדחת. מה האחדות? על מה אתם בלים בשכה? אתם לא מבינים שיש פה שבר אידיאולוגי אדיר של עזיבת תורה. מה, לא מובן? לא נכון? איזה דיבורים שטוטיים, כל אחד כותב מאמר, זה, הוא חבר במרכז הזה, הוא חבר במרכז, הם גאוני תורה, גאוני חכמים אדירים. אחדות, אחדות. רוצים להקים מצבה עוד פעם. לא רוצים מצבה. מספיק, כבר יש לנו מצבה אחת. עוד מצבה, מספיק. מזבח אבנים, אחדות, בסדר. אבל לא שתשים לי בראש, אומר הרב, תשים אותם מנהיגים בראש, להתפלל את העבריינים, לא למיד את המנהיגים. בא הרב ואומר, איפה עוד נקודה שהדבר הזה יכול בכלל להתרחש? תראו איתי במקור ח', אומר הרב, באורות הקודש חלק א', הגיון הקודש פסקה קוף א', אומר הרב, ההתעמקות הרוחנית בעניינים נשגבים. אנשים גדולים ששוקים ככה בתורה, בעמקות של גמרא, בעמקות של קבלה, היא מושכת את האדם מהכרה ברורה בעולם הממשי. כלומר, יש צדיקים כאלה שמרוב ששקועים בתורה, הם ככה נעשים ככה מאוד מאוד שקועים בתורה, שוכחים, או לא יודע, הם שוכחים, לא שולטים בנבחי העולם המעשי הפרקטי. וגורם הדבר שבאים רשעי עולם, שהמושגים הקדושים הם זרים להם, והם תופסים את הנהגת העולם בידם, ועוד הקדושה נהפך לדווה. המילים הוד ודווה זה אותם אותיות, אבל לוקחים את ההוד, במקום שיהיה פה הוד, משהו שיגרום לאנשים להודות בגדלות אור השם וכן הלאה, מהוד נעשה דווה, ופתאום מוצאים את עצמם אנשים טובים, ישרים, צדיקים, תיאורים, נשגבים, שהם בעצמם מקימים מצבה, הם בעצמם מעמידים דבר רע, והדבר הרע הזה לוקח את ההוד הזה, הנפלא הזה, התורה המדהימה הזאת, אנשי התורה המקסימים האלה, אנשים שיש בידם את מפתח הגאולה לכל עם ישראל, ולוקחים את ההוד, ומאוד נעשה דווה. הודי נהפך, חמנה לצלן, למשחית. איך קורה הדבר הזה? כי לא מבינים נכון את החיים, לא יודעים להבין נכון את המציאות, בטוחים ששולטים בכל הפרטים הקטנים, לא שולטים בכלום. לא מבינים שום דבר בעולם המעשה, וכתוצאה מזה אנחנו מקבלים מצבה. מה צבע? לא תיתה לך אשרה, דבר רע. זה מה שאנחנו מקבלים פה. אומר הרב, צריך כל חכם מישראל לעמוד בכל כוחו נגד פרצה זו, ולהשתדל ללכת בעקבותיו של הרועה הנאמן, משה רבנו עליו השלום, שהבהירות העליונה, העובדה שהוא היה, מה זה, 40 יום, 40 לילה בשמיים, בהר סיני, וכולי, הבהירות העליונה לא הקטה את עינו הרוחנית מלראות באספקלריה המהירה גם את העולם המעשי וכל מכשיריו. אומר הרב, אתה יודע מה זה אספקלריה המהירה? הרי כל הנביאים רואים באספקלריה שאינה מהירה. משה באספקלריה המהירה. נביא לא פוסק הלכה. משה כן מביא תורה והלכות. למה? אם אתה תעלה, אומר הרב, למקום עוד יותר גבוה, אתה יכול לרדת למקום יותר נמוך. יש לעלות למקום גבוה שמטשטש לך את המציאות הממשית, ויש עלייה למקום עוד יותר גבוה שהיא להפך, שהיא מרימה לך את המציאות המעשית הפרטנית, ואתה הופך להיות אחד שגם רואה בהיר יותר וגם רואה מעשי יותר. זוהי מדרגת הספקלריה המהירה של משה רבנו. אומר הרב, אנחנו מוכרחים לשים לב, וכל תמיד חכם, גם אם יש המון כוח בידיו, הוא צריך לשאול את עצמו, האם אני איש מעשי? האם אני מבין נכון את המציאות הארצית? ואם אתה רואה שפעם אחר פעם נופלים, וכל פעם הנפילה עוד יותר גדולה, עוד יותר גדולה, עוד יותר גדולה, אז למה אתה ממשיך? למה אתה לא עוצר ואומר, רגע, יש לי כנראה טעות, משהו פה לא עובד. ומה אנחנו מקבלים עוד פעם? בפעם אני לא יודע כמה, אחדות. איזה אחדות? זה אחדות זה? זה מולך האחדות. זה אליל האחדות. ופה רבותיי צריך להבין שכוח השיפוט, שופטים ושוטרים, זה מתחיל קודם כל בכוח השיפוט הפנימי שלנו. עיניים שרואות, לא יעבר עיני חכמים. דברים ישרים, לא מסולפים. לא רוצים להגיע למצב של שוחד, שהוא אחד, שזאת אחדות שמעברת עיני חכמים ומסלפת דברי צדיקים. אנחנו רוצים אחדות ציבורית של כולם ביחד, באהבה גדולה. אבל כשאתה בא ואתה רוצה להוליך דרך מעשית, אתה צריך להציב ערך אמיתי. ולומר, כל מי שדוגל בארץ ישראל השלמה, נקודה, איתנו, בצד המנהיגותי הפוליטי. מי שלא, לא. מה, בגלל ששנינו עם כיפה סרוגה, אז אנחנו באחדות? אנחנו באחדות, ברור, ביחד, בבית הכנסת, בצבא, בכל מקום. יעזור לו, הוא יעזור לי, אני אוהב אותו כמו אני לא יודע מה. הכל נפלא. אבל כשאני בא לבנות מנהיגות לעם ישראל, אני צריך לבנות מנהיגות ערכית עם ראש חץ ערכי ברור. אחדות צריכה להיות סביב ערכים. האחדות צריכה להיות סביב ארץ ישראל השלמה. אתה לא מאמין בזה? אני אוהב אותך. אתה לא איתי. אי אפשר לעשות אחדות אם אתה לא מאמין בארץ ישראל השלמה. נקודה. זהות יהודית נאמנה למדינת ישראל. לא אוכפים, לא קופים, לא כלום. אבל כן, אי אפשר לבוא ולהכניס פה פתאום, להשליט על כל מערכת החינוך, חינוך רפורמי. לא, אי אפשר. אי אפשר לבוא ובכל התפסים, בכל הבנקים, בכל העיריות, בכל מקום, הורי א' הורי ב'. לא, אי אפשר. צריכה להיות פה זהות יהודית נאמנה. אתה איתי בזה או לא? אתה איתי ביחד. לא איתי, אני אוהב אותך, אנחנו באחדות ציבורית, לאומית. אנחנו לא יכולים להיות באחדות פוליטית, מנהיגותית, בצד של ראש החץ המעשי שצריך להוליך את התורה פה בארץ ישראל. יש ערכי יסוד שלא זזים מהם. לא יכול להיות שתיקח איזה מישהו מחלל שבת, תשים אותו בראש. מה אתה אומר לילדים, לבחורים, לצעירות? מה אתה אומר להם? לא צריכים להתלבש צנוע, אפשר להתנהג כמו דוגמנית ולהניג את כל הציבור התורני. איך? איך? מה זה? אנחנו צריכים להבין, שופטים ושוטרים, כוח השיפוט הפנימי שלנו, היכולת להניג את עצמנו נכון, בחוכמה. גם אם יש עם רב ממך, לא לפחד. השם אלוקיך עמך, הוא מפרק את הקליפה, מהלכה מארץ מצרים. לדעת שאנחנו הולכים עם השם, עם האמת והאמונה, באהבה לכל ישראל, אבל לא אהבה שמקלקלת את השורה. לא להקים מצבה אבן אחת, אלא מסבך אבנים. אחדות של הרבה הרבה אבנים, דבוקות ביחד. העתיד לבוא, יהיה מצבה, כל אחד, אבל אנחנו עוד לא שם. אז כרגע זה מסבך אבנים, ולא תקים מצבה, ולא תתעשרה, ואל תעמיד לדבר רע. פה צריך להבין שהאחדות צריכה להיות השם אלוקנו, השם אחד. חזקו ואמצו.